בהזדמנות זו גם תמסור למשפחה של כבר נשאה, נכון? משפחת לוי.
כן.
המשנה אומרת, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ.
רבי נחוניה בן הקנה, שהיה מקובל של כל התנאים.
רבי נחוניה בן הקנה, הוא נולד ליד כפר קנדה, באמאוס, אחרי החורבן, והיה הרב של רבי עקיבא. מה זה לקבל עול תורה? איך מקבלים עול תורה? אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, איך מקבלים עול תורה? על ידי התמדת הקריאה בה, שלומדים תורה ומתמידים בלימוד. וככה מביא הברטנורה, מה זה עול תורה? זה עמל, עמלים בתורה. מי שתורח בתורה, אז מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. מה זה התורח הזה שתורחים בתורה? אפשר להבין בפשטות שאדם קורא הרבה תורה, לומד הרבה תורה, זה התורח. הרמח"ל אומר שיש פה תורח נוסף שהוא התורח האמיתי. מה התורח האמיתי? זה תורח שנובע מתורח נפשי, לא תורח מעשי. זאת אומרת, לקבל עול תורה זה אומר, זה לא רק שאני לומד תורה, השאלה אם אני תורח בתורה. זאת אומרת, עד כמה אני כל היום עסוק בתורה, עד כמה אני חושב תורה, עד כמה אני הולך בדרך תורה, עד כמה אני עובד בשדה תורה, עד כמה אנחנו כל הזמן עסוקים בתורה, עד כמה אנחנו, אומר הרמח"ל, חושבים ודואגים בתורה כל היום. ואת יש אדם שהוא לומד תורה בבית מדרש, אפילו מתמיד, לומד שני סדרים ביום, אבל החיים שלו הם כאילו בלי תורה. הוא חי את החיים שלו, איפה התורה? בבית מדרש, שר כוח. אומר הרמח"ל, לא, צריך שיהיה עול תורה. זה אומר, אנחנו כל רגע ורגע מהחיים אנחנו עסוקים בתורה, אנחנו עמלים בתורה. מה זה לעמול בתורה? זה אומר שאדם הולך בדרך והוא רואה מכונית. איך עמלים בתורה על מכונית? שואלים את עצמנו, מה התורה אומרת על מכונית? מה התורה אומרת? רק על הדלקת נרות והנחת תפילין? על מכונית תורה לא אומרת כלום? אין לתורה מה להגיד על כלי רכב שנעים ממקום למקום? אין לתורה מה להגיד על יצירה אנושית, על טכנולוגיה? אדם הולך בדרך, הוא עמל בתורה. מה התורה אומרת על דרך? מה התורה אומרת על אוכל? עמל בתורה זה אומר כל הזמן הוא עסוק בתורה. זה לא איזה משהו חד פעמי שקרה ונעלם, לא, הוא חי ברובד כזה שכל ההסתכלות שלו בעולם היא מתוך תורה. אין שום דבר מחוץ לתורה. הוא שותה עכשיו שחר רימונים, מה התורה אומרת על שחר ועל אלכוהול ועל רימונים? בסדר? זה, עכשיו זה דורש עמל, זה לא זה משהו מהשרוול כזה.
התבוננות.
זה עמל תורה. אם אדם עסוק כל הזמן בעמל תורה, אז רובד ההחלטות שלו זה תמיד רובד של תורה. לא משנה מה הוא עושה, הוא הולך לצבא, יש לו צורך לקבל החלטות, זה מתוך תורה. לא רק בצד ההלכתי, גם בצד המוסרי, גם בצד התבוני, מה לחשוב על דברים שקורים. היסוד של החיים שלנו הוא תורה. כשאנחנו מקבלים החלטות ברובד הזה של התורה, אז כל ההחלטות האחרות נובעות מזה. זאת אומרת, אין לי צורך להתמודד עם החלטות ברובד החברתי או ברובד הכלכלי, כי כל ההחלטות הכלכליות והחברתיות הן בעצם החלטות תורניות. הכל עולה לרמה של התבוננות רוחנית על המציאות. ככה מסביר המהר"ל על המשנה הזו בספר דרך חיים. הוא אומר, אם האדם מנהיג את חייו לפי מנהגו של עולם, אז הוא חורש וזורע ועושה את כל העניינים, והוא משועבד לטבע, נותנים עליו עול, הוא משועבד לאדמה, עבד לאדמה. אם האדם מקבל את ההחלטות שלו לפי החברה, הוא משועבד לחברה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. אבל אם האדם משועבד לתורה, כל החלטותיו נובעות מתוך שהוא עמל בתורה, ההנהגה השלישית, אומר המהר"ל, היא ההנהגה האלוקית שסידר השם יתברך בעולם, איך יהיה נוהג על פי התורה שנתן השם יתברך. ואז גם ההנהגה הטבעית, פרנסה, העשייה, עבודה, וגם ההנהגה הנימוסית, החברתית, המוסרית, המצב החברתי, הכל בא מתוך הנהגה אלוקית בלתי טבעית, שהאדם הוא עם השם יתברך, אז הוא יוצא מעול מלכות ועול דרך ארץ. זאת אומרת, אם האדם חי תורה, הוא חופשי לגמרי, כי הוא חי על פי נשמתו, הוא חי באמת על פי מה שלו. אם האדם הוא חי על פי האוכל שלו ועל פי המעמד החברתי שלו, הוא כל הזמן משועבד, הוא משועבד לאוכל ומשועבד למה יחשבו עליו. אם האדם חי על פי תורה, הוא שליט בענייניו, אין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. ולכן אין לך בן חורין, אומר המהר"ל, אלא מי שעוסק בתורה. אם אתה עוסק בתורה, אתה חי על פי מה שאתה, בלי לחצים חיצוניים, בלי לחצים כלכליים ובלי לחצים חברתיים. מפני זה הוא בן חורין, אומר המהר"ל. אבל אם הוא פורק מאיתו עול תורה, אז הוא נוטה לעולם הזה הגשמי, והוא הופך להיות משועבד למציאות הגשמית. אשר על כן, כשאנחנו מקבלים עלינו עול תורה, זה מחייב אותנו לנצל נכון את הזמן. מה הכוונה לנצל את הזמן? זה לא, יכול להיות שאתה עובד בשדה 9 שעות כל יום ולומד 3 שעות, אבל אתה מנצל את הזמן כל כך טוב שכל היום שלך הוא תורה. גם כשאתה עובד בשדה הוא תורה. למה? כי אתה מרגיש שהערך של 3 שעות של לימוד תורה זה עיקר הזמן שלך. הנה חינמי, אתה עובד בשדה, אתה רואה, מאמין בך העולמים וזורע, מתבונן מתוך תורה. אבל איך תדע להתבונן מתוך תורה על השדה? מתוך 3 שעות שאתה לומד. אחרת לא תדע איך להתבונן. איך מגיעים לעול תורה? אומר המאירי, סליחה, עוד לפני המאירי, אומר המאור בשמש, מה זה כל המקבל עליו עול מלכות שמיים? כל המקבל עליו עול תורה, הוא אומר, האדם צריך שיהיה עליו עול תורה בכל עת ובכל רגע. אגם שקשה זאת מאוד, זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קטן. אז איך עושים את זה? הוא אומר, להתחיל להרגיל את עצמנו מעט מעט, כל פעם עוד קצת ועוד קצת, להתבונן על דברים, כל פעם לבחור איזה עניין, איזה נושא, ולהעמיק בו ולהתבונן בו. ומתוך כך, לאט לאט, כל החיים שלנו הם חיים של תורה. ויפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, זה לא סותר, זה לא שמעבירים ממנו עול דרך ארץ כאילו שדרך ארץ זה רע. מתי דרך ארץ זה לא רע? מה זה דרך ארץ? זה החיים, זה האוכל, זה הפרנסה, זה... מתי זה לא רע? שזה בא מתוך תורה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, ולכן אין סתירה, זה לא או זה או זה, זה הולך ביחד. וזה מה שחז"ל מלמדים אותנו גם כן באבות, שכל מי שמכבד את התורה גופו מכובד על הבריות. לא כתוב נשמתו, לא כתוב הגוף שלו מכובד. הוא לומד תורה, הוא מכבד תורה, אז מכבדים את הגוף שלו. למה לא מכבדים את החוכמה שלו? אם מי שלומד הרבה תורה, את מה צריך לכבד? זה שהוא חכם. מכבדים את הגוף שלו, כאילו מה הקשר? מה זה כל מי שמכבד את התורה? מה זה לכבד? מה זה כבוד? אומר המהר"ל שכבוד זה הערך של הדבר. אדם מכובד זה אדם שיש לו ערך. אדם לא מכובד זה אחד שאין לו ערך, אז הוא כל מי רוצה שאחרים יכבדו אותו כדי שהוא יחשוב שיש לו ערך. אבל אדם בעל ערך הוא לא זקוק לאחרים שיגידו לו וואו אנחנו מעריכים אותך. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות, יש לו ערך ומתוך כך הוא מכיר בערכם של אחרים. מי זה אחד שמכבד תורה? הוא מכיר בערך של התורה. אם מישהו מכיר בערך של התורה, כל החיים שלו מקבלים ערך, הגוף שלו בעל ערך, האוכל שלו. עכשיו הרבי הוא ציפר לי שהוא שתה מהשארית של הבירה של, נכון? הוא שתה קצת משחר של תלמיד חכם וזה נתן לו כוח לכמה שעות נסיעה. הגוף של התלמיד חכם שתה קצת יין וזה נותן כוחות, למה? כי גופו בעל ערך, יש ערך רוחני, יש ערך של תורה לגוף שלו. כולך מכבדים תורה, אני רוצה לכבד תורה, מה לעשות? אני מכיר בערכה. איך אתה מכיר בערך של התורה? אומר הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת אבות פה, מה זה כל המכבד את התורה? קודם כל זה לקיים את מה שכתוב בה, אז אתה מכבד אותה, מכיר בערך שלה. בית, אתה מכבד את החכמים שמלמדים אותה. הייתם צריכים לראות את אודי לפני רגע כשהרב שלו הגיע, הוא כמעט התעלף. מכבד חכמים ומכבדים את הספרים שהחכמים מכבדים, כותבים. הוא עוזר להוציא ספרים של חכמים, שמענו את זה. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לעשות את מה שכתוב, לכבד את מי שמלמד ולכבד את מה שמי שמלמד כותב. דבר שני, אומר הברטנורה, מי שמכבד תורה מדייק בכל מילה ומילה, הוא לא מזלזל בכלום, הוא לא אומר זה בערך, אין בערך, כל מילה חשובה. הוא לומד בראשית ברא אלוקים, מה זה בראשית, מה זה ברא, מה זה אלוקים, הוא מדייק בזה לגמרי, אין לך כבוד תורה גדול מזה. ודבר שלישי, כבוד כפשוטו לספר תורה, כמו שקודם רקדנו ושרנו וחיבקנו ונשקנו, לכבד את ספר התורה, לכבד ספרי קודש. כי כבוד התורה זה, אנחנו מבינים שכל עוד שמה, כמו ששמענו קודם, זה נשמה אלוקית. כל עוד שמה זה יהודי אחד, כל עוד שמה זה כל עם ישראל, כל עוד שמה זה אור אלוקי אינסופי שנכנס לתוך האות. לכן כשאנחנו לומדים תורה, מכבדים תורה, מכירים בערך, כי האותיות הן גופים, אומר בעל עבודת ישראל. מה זה הגופים האלו? זה כל אות היא גוף שמגלה אור. מי שמכבד תורה, הגוף שלו מתמלא אור. הגוף שלו הופך להיות כלי קיבול לרצון השם, לאור האינסופי. ולכן כשאנחנו מכבדים תורה, אנחנו זוכים שהגוף שלנו מזדקף. אומר הרמח"ל שלעתיד לבוא, מה שהיום אנחנו לא כל כך מרגישים, נראה עין בעין. אדם מזכך את הגוף על ידי זה שהוא קשור לריבונו של עולם, הנשמה מתגלית, הגוף מזדכך, הגוף מזדכך, הנשמה מופיעה יותר, הנשמה מופיעה יותר, הגוף מזדכך. זה תהליך אינסופי. אז גם היום זה קורה, גם היום הגוף שלנו יכול להזדכך. יש ערך לגוף, יש ערך לאכילה שלנו, לשתייה שלנו, לעבודה שלנו, כי הכל בא מתוך רצון השם. חס ושלום, אם מישהו עושה את התורה חלולה, מחלל את התורה, הוא לא מבין שיש פנים. מה זה חלול? זה אין כלום בפנים. הוא מחלל את התורה, אומר אין שם כלום, אותיות, הלכות,
סיפורים.
לא סיפורים, נכון? לא. מי שמחלל את התורה, שעושה התורה חלול מכל דבר, שהוא לא מבין שכל סיפורי התורה מלאים רזים וגניזים עתיקים, הוא עושה את התורה חלולה בחושבו שאין בדבר פנימי. ולכן אומר השלה הקדוש, כל אדם כשהוא מקשיב, כשקוראים בתורה קודם כל, להקשיב ברצינות, זה לא טוב, יש מצווה כזאת לשמוע קריאת התורה, אז שורדים מה שנקרא, לא נרדמים, לא, דבר השם פה, הבעל קורא מעביר. לכן צריך כל אדם להשתדל לשמוע ולהקשיב באוזניים פתוחות את אשר אנוכי מצווך היום. כשמתחיל הקורא לקרות, אומר רבי משה בן מחיר בסדר היום, אוזני כל העם אל ספר התורה, וידוע לכל כי התורה היא מקור כל הברכות והשלום והחיים לכל העולמות. ומי שפותח את האוזניים שלו לשמוע, נכנסים אליו חיים, ברכה ושלום. זה נכנס, זה מחיה אותו. ולכן אם אנחנו מבינים את זה, צריך לדעת שקודם כל כשרואים ספר תורה קמים, בית אף פעם לא מפנים גב לספר תורה, לא מפנים. זה צריך לדעת, יש ספר תורה בבית המדרש, אף אחד לא יושב עם הגב לספר תורה, ולכן הוא מסתובב ועומד עם, לא מפנים גב לספר, אלא אם כן הספר תורה נמצא במקום שהוא למעלה מעשרה טפחים, יש לו רשות בפני עצמו בתוך ארון הקודש, אפשר. אבל אם לא, אם הספר תורה מונח אצלנו ביד, לא מפנים גב לספר תורה. דבר שני, כמובן שאנחנו מנשקים את הספר תורה ולא יורקים ליד ספר תורה. יש ספר תורה, לא יורקים ולא פושטים רגליים מול ספר. מה זה לפשוט רגליים? זה אחד שיושב עם רגליים ככה פרוסות קדימה, אומר הבן איש חי, זה דרך גאווה, זה בכלל לא נכון לעשות את זה אף פעם. לא פושטים רגליים, אחד שפושט רגליים, מה זה אומר? הוא מנסה להשתלט על החלק של אחרים בלי גאווה, אלא באמת יושב בכובד ראש, עומד בפני התורה. והתיק שהוכן לספר תורה, שזכינו לראות איזה תיק מכובד כיבדו אותנו בו, התיק שהוכן והונח בו, והמטפחות וארון הקודש, כולם הם תשמישי קדושה, לא תשמישי מצווה, וצריך לנהוג בהם קודש. אנחנו באמת צריכים להבין שאנחנו זוכים להכניס ספר תורה ולכבד ספר תורה, אנחנו זוכים באמת להגיע למצב שאנחנו מקבלים חיים, ואז כל העשייה שלנו היומיומית מתמלאת בחיים. אז בהזדמנות הזאת באמת, א', זו זכות גדולה שאנחנו זוכים לכבד ספר תורה, זה לא חד פעמי בהכנסת ספר תורה, זה כל שני וחמישי, וזה שבת. כל שבת, וזה כל יום, גם כשלא קוראים בתורה ונכנסים לבית המדרש, איך מתנהגים שם? זה לא איזה מקום של פטפטת, ויש פה ספר תורה, צריך להתייחס ברצינות. אז בהזדמנות הזאת, תודה רבה, הרבה, ובעזרת השם שתזכה להרבות תורה ולהאדירה, ולהכניס הרבה ספרי תורה, ותזכה גם ללמד תורה ולכתוב ספרי תורה, ובעזרת השם נזכה להרבה שמחה ואורך.
אמן.
תודה רבה,
נסיעה טובה,
תודה רבה.